היי, אתם על הקלט כסדרה, פודקאסט הדרמה של קשת 12. אני מעיני אבירם, והיום אני מארח שלוש מפיקות על. ליאת בן אסולי, בעלת בן אסולי הפקות והמפיקה של בן השאר פאודה. דפנה פרנר, שעומדת בראש ארץ ההפקות וחתומה, בדוגמה על מלכת היופי של ירושלים. ושירה מרגלית, שמובילה את קום הסטודיוז, שלאחרונה שודרה בהצלחה הסדרה של הגוף שלישי. אז, היי שירה.
היי.
היי דפנה.
היי.
היי ליאת.
היי מני.
כיף שאתם פה. אנחנו מתחילים ברזומה האישי של כל אחת מכן. מי מתחילה?
אני אתחיל, נראה לי אני הכי הולכת אחורה. השנה היא 1963.
זו דפנה, אגב.
נכון, אני דפנה. 1963, אמא שלי מתחילה לעבוד בטלוויזיה לימודית. קראו לה יואנה פרנר, היא הייתה מורה. לימדה כימיה וביולוגיה על המסך. אפשר לרוץ כמה שנים אחורה, עוד לא נולדתי אז. אבל גדלתי בבית של טלוויזיה, הייתי הולכת הרבה לטלוויזיה לימודית, זה היה שנים, שהיה רגע עם דודלי כשהייתי קטנטונת, ואחרי זה זהו, זה קרובים קרובים והרבה מאוד דברים אחרים, והוקסמתי מהעולם הזה. ובעצם בגיל מאוד צעיר החלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות, כמו ילדה. בגיל 11, שהאישיות שלי הייתה כבר ממש מגובשת ואני רצינית, הבנתי שזה באמת מה שאני רוצה לעשות, ומאז הייתי מאוד רתומה לעניין הזה, למדתי ב-NYU. כשסיימתי את הצבא, קולנוע וטלוויזיה, בסוף הדבר הזה חזרתי לארץ, עבדתי בשורה של גופי טלוויזיה, ICP, מה שהיום נקרא הוט, בהמשך נוגה תקשורת, ענני תקשורת, הייתי בצוותי הקמה, הייתי בתפקידי תוכן בכירים, מנהלת ערוץ 8, סמנכ"ל תוכן וכולי, עד שהגעתי לערוץ 10, באחת מהקמות שלו. עשיתי שם שורה של תפקידים, מנהלת דרמה, מנהלת דוקו, מנהלת פיתוח, ובסופו של דבר מנהלת תוכניות. ואז אמא שלי חלתה. ולמחרת התפטרתי, ואימא שלי תוך חודש ומשהו נפטרה, והיא בעצם הייתה החיבור שלי לעולם הזה. לקח לי משהו כמו שנה, שהייתי מבולבלת בה מאוד, ובעיקר נכנסתי לרעיון ועשיתי עוד ילדה כדי להתעודד, עד שהתחלתי לעבוד בכל מיני דברים אחרים, וכנראה שזה פשוט התחום שלי, כי התגלגלתי מחדש לחברה בשם ארצה הפקות, המנכ״ל של החברה בחור בשם שי אינס ביקש שאני אעזור לו בפרויקט מאוד קטן. השנה הייתה 2008. באתי לעזור למשהו מאוד ספציפי לכמה שעות בשבוע, וזהו, עברו 15 שנה, ושי ואני מנהלים את החברה. ככה התגלגלתי.
ליה.
אוקיי, השנה היא סתם. אין לי מושג מהשנה, אבל אני יכולה להגיד, כמו דפנה, אני תמיד קוראת בעיתונים על שחקנים שרוצים, ידעו שהם יהיו שחקנים. אני באופן נורא מוזר, תמיד ידעתי שאני רוצה להיות מפיקה בטלוויזיה. יש שתי זיכרונות מאבא שלי יושבים, מה היה אז? המידליסט, והיה הערוץ הראשון, והיינו רואים ברולר, מפיק, מפיקה, מפיק בפועל, והייתי אומרת, אבא, זה מה שאני רוצה לעשות. הוא אומר לי, אין בעיה, אם זה מה שאת רוצה, תעשי. ואתה יודע, זה מצחיק שאני בפודקאסט הקלט כסדרה, כי הדבר האהוב עליי בעולם זה סדרות. כבר אז הייתי רואה פיים, 7-6 עונות, וזה אנשים יודעים רק על הסרט. הסדרה הייתה אובססיה שלי, היו לי קלטות VHS, הייתי מקטלגת אותם, רואה אותם בטירוף, ודעתי שזה מה שאני אעשה בקיצור. ואז לא עשיתי כלום בקשר לזה, פשוט נוסעתי אחרי האוניברסיטה בירושלים, שלמדתי יחסים בינלאומיים ומדע המדינה. אבל כל הקורסים שם, של השנה האחרונה, לקחתי קולנוע, פוליטיקה, למדתי גם חינוך באיזה שנה שם, משהו כאילו הזוי. עשיתי לגור בפריז, משפחה, ואז למדתי שם קצת וזה. וקיבלתי טלפון מחברה מנתניה, אני מנתניה, שעבדנו בבר שאלי ומריאנו היו מופיעים, ואמרה לי, ליאת, שומעת, מחפשים כאן מתאמת הפקה, אצל אורי סבג, הפקות, בפארלייט. הם רוצים מישהי עם הרבה ניסיון, זה פרויקט גדול, אבל את תפורה על זה. הייתי בת 23, אמרתי, אני באה, אני באה, ככה. כאילו, באתי לרעיון, אמרו לי, תקשיבי, את מדהימה, נראה שיש לך את זה וזה, אבל אנחנו חייבים אישים ניסיון. אמרתי, סבבה, תצטערו על זה. אחרי שבועיים התקשרו אליי, אמרו לי, פיתרו את האי, ואז בעצם עבדתי אצלו כבר 7 שנים. הייתי מתאמת הפקה, מנהלת הפקה, מפיקה בפועל, התקדמתי, עשיתי את הפוסט, הייתי איתו בהכל, בחדר עריכה, על סטים, ראיתי אותו מדבר עם במאים, עם יוצרים, כאילו למדתי הכל דרכו. הוא היה מנטור שלי, הוא לימד אותי הכל. מדהים, מדהים, איש מדהים. למדתי שהכל זה תשוקה, אני מאוד אהבתי את זה, תשוקה, ואנשים עבדתי מאוד מאוד קשה. ואז בעצם הפקתי בפועל סרטים של שמי זרחין, אביב אהובתי, הסודות של אבי נשר. ואז היה פנייה בקריירה שלי שקיבלתי טלפון מהילד קייט, שנשואה לאמיר הראל, והגיס שלה זה אסף הראל, והיא אמרה לי, תקשיבי, אסף הראל הולך לעשות סדרה לקשת, הבניין שאנחנו נמצאים. בואי, אמרתי לו, אני? מה פתאום? אני קולנוע, אני עושה קולנוע, מה זה טלוויזיה? אז היא אמרה לי, לא, לא, זה קולנוע בטלוויזיה, אני לא אשכח את זה. וזה מה שאסף אמר לי בפגישה הזאת. וזהו, והתחלתי באמת בבניין הזה, הייתי כמפיקה עצמאית, לפני שפתחתי חברה. מסודרים אחד, מסודרים שתיים, עשיתי את חטופים אחד כאן, ואת הומלנד עונה ראשונה שהם באו. ואז פתחתי חברה, אז עם מריה פלדמן, זו הייתה החברה הראשונה, טנדר הפקות, שהייתה חברה טובה שלי שחזרה מניו יורק, וגם עבדה כאן קצת. עשינו את הפרלמנט.
דפנה תצטרך להשלים.
כן. חטופים עונה שנייה שבעצם אבי הביא את זה בנדיבות לחברה שלנו, כפולים. ואז אחרי 6 שנים נפרדנו, עשינו פאודה כמובן, עונה ראשונה, בואו מני איכשהו קשור לזה. ואז נפרדנו, ואני לקחתי את פאודה, היא לקחה את כפולים. והמשכתי משם לעשות עוד עונות של פאודה, ואת איתן רן של אליור ואבי, שנהיו יוצרים מאוד קרובים, ויש לנו עוד הרבה, הרבה דברים.
יפה. תכף את תצטרכי להשלים, אבל כן. שירה.
פרויקט.
בתור הניוקאמרית.
וואו, אני ממש ניוקאמרית.
בהמשך נשאל למה, אבל את יכולה...
אני גם שואל את עצמי למה. אבא שלי הוא עיתונאי ותיק, דן מרגלית, ו... לא זוכרת כבר באיזה שנים, אולי במלחמת לבנון הראשונה, אבא שלי התחיל לעשות את מה שהיה נקרא שלום הגליל והפך לערב חדש, ויואנה פרנר הייתה המנכ"לית של החינוכית, זה היה?
כן, זה היה 1982.
ואצלנו בבית יואנה פרנר הייתה כזה שם דבר, הייתה הבוסית. אני זוכרת שהיו מדברים בלילה בטלפון, לא יודעת על הלילה, הייתי ילדה. אנחנו אמנם היינו ירושלמים, אבל היינו באים הרבה פעמים לקלאוזנר 14, ומסתובבים שם באולפנים, ורואים את זהו זה, ואני וקרן אחותי, שצעירה ממני בשנתיים, וגם בתחום, אז כזה אני שומעת את דפנה, ובעצם נזכרתי שאלה היו גם מסדרונות שאני הסתובבתי בהם. אבל קצת אחורה, אז בצבא הייתי בדובר צהל, אחד המילואימניקים שהיינו מפעילים, היה יורם באומן, ואמר לי שתשתחררי תבואי. היה לו משרד פרסום גדול, וכשהשתחררתי, הדבר הראשון, כמו הרבה ירושלמים, זה היה שעברתי לתל אביב, והתחלתי לעבוד אצלו כמתלמדת, ואז... התגלגלתי בעצם לעולם הפרסום, עברתי כמה משרדים, עד שנחתתי בקשר ברל שהפך להיות מקן אריקסון. הייתי המון שנים בפרסום, שם גדלתי, עד לתפקיד מנכ״ל. ואחרי שפרשתי בדיוק ילדתי את ביתי השלישית אלי, והייתה לי הפסקה קצרה כי גם עזבתי את מקן. ואז יוחנן צנגן התקשר אליי ואמר לי בואי הייתי משנה למנכ״ל תוכן ברשת. האמת שהתלבטתי, אולי לא חשבתי על זה מספיק, זה היו שנתיים מאתגרות, אבל עשיתי את התפקיד הזה, ואחרי שנתיים עזבתי והקמתי את סלונה, שהייתה חוויה מאוד משמעותית, כי היה בעיתונות ודיגיטל, ובאמת הפך להיות אתר נשים מאוד משפיע. ואחרי זה, זה עניין אותי, למדתי הרבה מאוד דברים, אבל זה לא מספיק, הלב שלי לא מספיק היה במקום הזה, מבחינת התשוקה, אני לא יודעת, אולי עיתונות התערבבה בחוויה שלי ממה שהכרתי מהבית. זה שנים שהעיתונות מאוד השתנתה. ואז יום אחד יונתן בן ארצי, שהוא חבר ועובד בפרסט טיים, בקרן שבעלי השותף, אמר לי, שבים עם אלעד קופרמן, כי הוא הציע לנו משהו ואני לא מבין בטלוויזיה. ישבנו בפטלינה ומתחלנו לדבר ושאלתי אותו מה התוכניות שלו. התגלגלנו לזה, אני אפילו לא יודעת אם מספיק נתתי את הדעת, אני הולכת להקים חברת הפקות. זוכרת שישבתי עם אבי ניר באיזה קפה וסיפרתי לו את זה, ואמר לי, מה צריכה להיות מפיקה? זה מה שאת רוצה לעשות? אמרתי לו, לא יודעת, כן, נראה לי. זוכרת שהוא כזה הרים גבה. אבל אני עכשיו בדיוק 5 שנים. אני ניוקאמרית, אבל אני כבר טיפונת מיילג'. גם למדתי בגיל 50, הלכתי ולמדתי קולנוע. בטלוויזיה עשיתי תואר באוניברסיטה הפתוחה, שזה גם מאתגר, אבל סיימתי אותו, ואני חייבת להגיד שאני חושבת שאני שמחה בבחירה שעשיתי. אני אוהבת את התחום. גם בגלל שגדלתי בבית שיש כבוד והערכה לאנשים כותבים ויוצרים. אמנם גדלתי בבית פוליטי, אבל גם בית שמדברים תרבות וספרות. אני חושבת שזה לא מקרי שאני בתחום הזה, וקרן אחותי... תסריטאית ובימאית, ואבא שלי כותב, למרות שהוא כבר בן 85, זאת אומרת, לא חושבת שהייתה לי אופציה אחרת, למרות שלא ידעתי שאני רוצה להיות מפיקה. זאת אומרת, לא ידעתי לשים את התפקיד, אבל זה היה לי ברור שאני איכשהו מנותבת לשם כנראה. אז זהו.
מה מידת צביעות הרצון שלכן היום?
אני לא יכולה לעשות שום דבר אחר, זה הדבר היחיד שאני יכולה לעשות. דבר שאני אוהבת מאוד. את כל התהליכים מהרגע שמישהו מביא לי איזה רעיון ואנחנו מתחילים לפתח אותו, עד הרגע שזה יוצא ואנחנו בפרימירות ופסטיבלים, וזה נראה לכולם איזה פיק, אבל ברור שבדרך יש מהמורות, מעניין אתה מכיר אותם. אני מתה על זה, אני לא יכולה לעשות שום דבר אחר.
דפנה?
בעצם חצי מהקריירה שלי עבדתי בגופי שידור, בתפקידים ניהוליים. והמעבר לא היה מתוכנן להפקה ולהיות בעלים של חברה. אני מאוד מרוצה מהעובדה שאני עצמאית, שאני הבוסית של עצמי. אני חושבת שאני מאוד טובה בזה. אני חושבת שמה שמסעיר בטלוויזיה בישראל, זה העובדה שכל הזמן העולם משתנה וישראל מגיבה לו. יש אתגרים חדשים וקשיים, כל הזמן קשיים. זאת אומרת, יש התמודדות אינסופית עם קשיים, וזה לא רק כסף, זה גם דברים אחרים. כי אם זה כל הזמן היה אותו דבר ואותם בעיות, אז אני חושבת שהייתי משתעממת. מעבר לעובדה שאנחנו חברה שעושה כל מיני ז'אנרים, וכל פעם אתה מנסה להתעלות על עצמך ולעשות משהו אחר. אבל בסופו של דבר, עם כל הכבוד לפרויקטים, זה האנשים.
ברור.
האנשים מרגשים אותי יותר מהפרויקטים. האנשים שאני פוגשת, מייצרת איתם מערכת יחסים ומפתה אותם לעבוד איתנו. זה העניין. פיתוי, עבודת פיתוי.
ברור. אנשים זה הדבר המהותי. זה אוניברסלי. גם אנשים שהיו פה בפודקאסט מארצות הברית, או מפיקים, או יוצרים, זה תמיד חוזר לזה ש- it's about the people, ורוצים לעבוד עם אנשים שכיף לנו לעבוד איתם, כי אחרת זה קשה גם ככה, אבל זה עוד יותר קשה אם אתה בסביבת אנשים שמקשים על החיים.
זה קריטריון מספר אחד לבחור פרויקט, בן אדם. אם אני לא בווייב עם הבן אדם בצורה הכי בסיסית, לא משנה מה יהיה כתוב שם. זה באמת לא משנה לי. זה לא שאני אקח רק בן אדם שאני אוהב בלי מה שזה, אבל זה חייב להיות זה, זה חתונה קתולית. כל דבר, כל יוצר שעבדתי איתו, רובם נהיו חברים מאוד טובים שלי, אבל אתה יודע, אסף הראל, אנחנו 16 שנה ביחד, הוא הלך קצת לעשות עיריית תל אביב, ועכשיו הוא חוזר וזה, ואנחנו עובדים על שני פרויקטים, זה לא סתם, זה מערכת יחסים, כל דבר.
האם אתן יכולות לשים אצבע על איך התעשייה השתנתה לאורך השנים, מנקודת המבט שלכם?
כן.
ברמת ההשפעה באמת על העבודה היומיומית?
פעם זה היה עולם מאוד פשוט, זאת אומרת, לא משנה אם אתה בתוך הגוף שידור או מחוץ לגוף השידור, היו מפתחים רעיונות באופן בסיסי. היית מגיע לגוף השידור, היה אוהב או לא אוהב. פעם גם לא היו עושים פיילוטים, זאת אומרת, אם אני אוהב, אני מזמין, אני משלם לך את כל הכסף שהפרויקט הזה עולה, אתה מסתדר עם הכסף, אתה שם בצד את ה-X אחוזים שלך, שבכל ז'אנר זה X אחוזים אחר, ואתה מתקדם קדימה, זה היה מאוד פשוט. ככל שהשנים עברו, נעשו מודלים כלכליים חדשים. זה התחיל בפורמטים לא מתוסרטים, היה להם צמא גדול מאוד בעולם, והשוק הישראלי ניסה בין השאר גם להגיב לו, וזה המשיך כמובן עם סדרות מתוסרטות. אנחנו מאוד מתקשים להרים הפקות, גם גופי השידור בארץ מתקשים לממן את מלוא ההפקות, העלויות בארץ עולות, האתגרים כל הזמן, אקט, עושים עניינים, הם דורשים בצדק, תנאים טובים, ואנחנו תקועים באמצע. ומה שהכי מעניין זה שהאופן שבו אנשים צורכים את התוכן השתנה, והאופן שבו התוכן מסופר השתנה. זאת אומרת, נגיד, אם אני מסתכלת על מדינה כמו קוריאה, היא נורא מעניינת אותי, כי מבחינתם כל החוקים בחוץ. הם עושים טלוויזיה או קולנוע אחרים לגמרי. אנחנו היינו פעם בעולם שיש לך חוזה עם קהל שאומר, הנה הסדרה או הנה הסרט שאתה רואה עכשיו, זה קומדיה. זה מתחיל כקומדיה וזה, הקוריאנים אומרים לא, זה יכול להיות קומדיה, ואז להשתנות לסרט אימה, ואז באמצע להיות סרט אקשן. אני מתה על זה שאנחנו כל הזמן משתנים ואנחנו מנסים להגיב. וישראל כל הזמן מנסה להיות בחזית, שזה מדהים.
ליאת?
אני מסכימה עם הרבה דברים שדפנה אמרה, אני מסתכלת על זה בזווית קצת אחרת, אני עשיתי פרויקטים שהם, נגיד גידי רף, אני חושבת שהוא עושה כאן שינוי מהותי, באיך שהם מתייחסים ליוצרים ישראלים. זה נכון שזה מה שהיה קורה, היית הולך לזכיין, מנסה למכור את זה וכולי. היום הרבה פונים אליי מחול, סטרימרים וזכיינים, וזה שאני אהיה אקזקטיב, אקזקטיב זה אומר לתת הערות לתסריט ולקדם אותו, ושהשם שלך יהיה חתום. וגם לעשות שיתופי פעולה עם חברת הפקה כמובן וזה. אני חושבת שגידי פתח כאן איזה צוהר לעולם של יוצרים ישראלים, שכאילו לא הבינו עד כמה, אתה יודע, אומרים כאן, עושים כאן בזול, בגלל זה רוצים, וזה נכון שהסכומים הם שונים לגמרי וזה, אבל משהו בזול הזה עושה איזו יצירתיות שהיא מטורפת, ואנחנו מדברים על זה הרבה, אז קודם זה היה חטופים, ואחרי זה גם פאודה עם כל מה שהיא עשתה וכולי. ואני חושבת שמסתכלים עלינו במין כזה, מי אתם? איפה באתם? אתם כל כך מעט. למה אתם בכל מקום? זה חברה אמרה לי לא מזמן, אמרה לי, איך זה יכול להיות שבכל פסטיבל זוכים ישראלים? מה זה? אמרתי לה, כי אנחנו מעצמת תוכן, אי אפשר להתנער מזה. אבל זה נכון שהמודלים הכלכליים הם מאוד מאוד קשים כרגע, זאת אומרת, גופי השידור בארץ, יש להם מעט מאוד כסף להשקיע בזה, ואנחנו פונים החוצה. בעיניי זה מעניין, כי כל פעם יש עוד איזה מודל, פתאום איזה קרנות של השקעה, פתאום זה, זאת אומרת, זה כל הזמן ממציא את עצמו, אז אני מסתכלת ואני אומרת, מה הדבר הבא, וזה קורה. אני, בניגוד למה שדפנה אמרה, אני מתמקדת רק בסדרות דרמה, שדרמה זה גם קומדיה, זאת אומרת, אפרמנט, מסודרים, וזה לא, הרבה כאילו אומרים, לא, אבל את עושה גם קומי, משיח וזה. כן, אבל מתוסרת, דרמה, זה יותר מעניין אותי אישית, ואני עושה מאה דברים, אני לא עושה הרבה, ואני בוחרת אותם בקפידה.
ואת מרגישה שהיום זה יותר מאתגר, אבל מתקופת, לצורך העניין, חטופים, או פאודה עונה ראשונה?
אני חושבת שלחטופים פר דקה היה לי יותר כסף מעכשיו, לפאודה. למסודרים בוודאות היה לי, פר דקה, בוודאות. וזה מגוחך, כן? כי המחירים עלו ברמות שהם מטורפים.
זה מה שגם דפנה אמרה, ואנחנו באמת כמפיקים, אנחנו באמצע. כי המחירים עלו בצורה דרמטית, התקציבים לא עלו בצורה דרמטית, וכל מה צריך לג'נגל, צריך להביא כסף, מאיפשהו.
נכון.
אתה מוטה את עצמך חלק מהזמן, רואה איך אתה מגייס כסף להפקות שלך, שזה נשמע מופרך, אבל זו המציאות. חברות הפקה קטנות, נעלמות או נרכשות, כי זה מאוד מאוד קשה. אתן בחרתם לפתוח חברת הפקה, עכשיו באמת ריקוד האש וגוף שלישי, תפו תפו תפו, יש לכם הצלחה, אבל זה באמת החלטה שהיא, כמו שאביניר אמר לך, למה?
זו שאלה נכונה, שאלה טובה. בראש הרי אני כן באה גם מהעולם העסקי, ואני, כל העולם הזה גם משתנה, גם הפרסום, תקציבי הפרסום בעולם ירדו, זה שרשרת כזאת שקשורה אחד בשני, הרי הטלוויזיה, בכלל בעולם, בארץ, נשענה על פרסום. עכשיו הסטרימינג שינה את זה למודד של מנויים, של סאבסקריפשן, ואנחנו רואים מה קורה בעולם עם כל הקאט דאונס שנעשים באופן, מה שנקרא, גס. כל הגדולים מקצצים, יש מזוגים של חברות וכולי. אז איזשהו תהליך שהעולם עובר, וטכנולוגיה שמשתנה, טיק טוקים, והקשב שעובר על הצרכן. הרי היום אתה לא רואה סדרה בשקט. אתה רואה סדרה, אתה עושה וואטסאפ, אתה מציץ באינסטגרם, נמאס לך, אתה עובר, אתה מזפזפ. נורא קשה להחזיק את הצופה. זאת אומרת, המשימה הזאת, יש פה דיונים בקומה 4 עם קרניזי והצוות, אבל מה קורה בדקה הראשונה? אבל חייבים את הגופה, אבל זה לא קייבלס, כי הם יעזבו אותנו. זאת אומרת, ההשפעה גם של הכלכלה על התסריט היא קיימת, ואתה כל הזמן גם מחויב לנתק את זה ולהגיד, רגע, זה לא משרת את העלילה. זאת אומרת, יש פה איזה דיסוננס שגם כמפיקות, וגם מי שמנהלי הדרמה, אתה כל הזמן צריך כאילו לשחק עם זה איזון דק ומסובך. אתה לא רוצה לפגוע ביצירה, אתה צריך שלא יברחו לך. כולם פה בטח מקבלים את הגרפים האלה של הדרופ, איפה יש דרופ, איפה זה עולה. לפעמים זה נדמה לי שזה כמו ניתוח כירורגי. אתה יודע שאתה כל הזמן צריך לראות שהלב ממשיך לפעום, שאתה לא מאבד את הצופים. זה נהיה יותר ויותר קשה, יותר תחרותי. ומצד שני זה מאתגר, כי הטכנולוגיה מאפשרת לנסות עוד דברים, ללמוד עוד תחומים, ולעשות איזה תוכן שהוא, יש לו פיל אחר, ושפה אחרת, וקצב אחר, וזה בעיניי מרתק.
ספרו לי קצת על תהליך הבחירה של פרויקטים. אני מניח שאתן מקבלות הרבה מאוד הצעות, אנשים פונים ומציעים פרויקטים שלהם, אני מדבר כרגע על המתוסרט, ותהליך הסינון הוא, כן, הוא מורכב.
כן, אני בסופו של דבר, אם אני מנסה כזה למקד את התשובה שלי, התשובה שלי תהיה אני יודעת מבפנים, אם זה מתאים לי או לא. זה כאילו שילוב של כמובן מה שכתוב, לבין הבן אדם, ומה שהוא עשה ומה שהוא זה, והחיבור שלי איתו, וזה לא בלא אחד, כאילו אני כן חושבת על זה, וכן זה לפעמים זה פגישה, לפעמים זה רק לקרוא ממש מעט, מצטערת, כי אני לא יכולה לקרוא הכל כל הזמן, וגם הייתה לי תקופה שקראו בשבילי, זה לא עבד, אני צריכה לקרוא בעצמי, אבל אני יכולה להגיד לך שהיו שני מקרים שלקחתי למרות שאמרתי לעצמי ש... וזה הייתה טעות. זאת אומרת, זה לא סתם. עכשיו, בוא נגיד גם למאזינים, לא כל מה שהם רואים על המסך זה דבר היחיד שאתה עובד עליו, כן, יש המון דברים בפיתוח, דברים לפעמים שעבדתי עליהם חצי שנה ושנה ומאוד אהבתי את זה, וחצי שנה ושנה אמרתי ליוצרים, תקשיבו, זה לא הולך לשום מקום, ואין לי גם לאן למכור את זה, גם זה כל הזמן שוכחים, בכלל סדרה נהדרת, אולי עוד 5 שנים יהיה לה מקום, אני יודעת את השוק שלי, אני מכירה כל מנהל דרמה, כל זה, מה הוא רוצה, מה זה זה, זה לא יקרה, וגם לא לחול, כולם באים אליי, לחול, לחול, תמכרי לנטפליקס. חברים, נטפליקס זה לא פח אשפה. With all due respect. בגלל זה אני מנסה בשנים האחרונות, נגיד, מאוד להתמקד ולקחת רק את מה שאני חושבת שאני באמת יכולה להועיל לו. להועיל לו בתוכן, להועיל לו בדרך, ולראות שמהצד השני יש יוצרים שיודעים גם להקשיב ולעבוד ביחד, כי זה מאוד חשוב. אני רק אגיד כאן בסוגריים, הייתי מרצה לסטודנטים, והיית הדוקטרינה הזאת שהמפיק הוא האויב. אני אומרת שוב, זה השתנה עם 10-15 שנה האחרונה.
של היוצר.
של היוצר. למה? למה? כי הוא רק מנסה לחתוך לך בכסף. ואני הייתי מתחרפנת, והייתי יושבת שם, הייתי אומרת, אין לך מושג, אין לך מושג.
זה קיים עדיין בשוליים.
זה קיים בשוליים, כן. יוצרים צעירים כזה שבאים, אומרים, מה המפיק מנסה לגנוב אותי? לא, לא, נשמה. מי שיביא אותך למה שאתה רוצה וזה, ומי שמבין את זה מאוד מהר, גם הצעירים, יותר קל לו להצליח. וגם לוקחים צ'אנס, אתה יודע? כאילו, לפעמים נראה לי, לפעמים לא נראה לי. אגב, שאני רואה שזה יוצא במקום אחר, אני הראשונה לסמוך. באמת, זה משמח אותי מאוד. אני אומרת, אני לא יכולתי להביא את זה כנראה לשם. לא היה בי את הפאשן לפרויקט הזה.
א', מה התהליך קבלת ההחלטות? הדבר הראשון זה אם אוהבים את הבן אדם, ואם יש לו יכולות. הדבר השני זה הרעיון.
את לא יודעת לפעמים אם את אוהבת את הבן אדם, אם הוא מישהו שרק דפק על דלתך.
זה נכון שאנשים מגיעים לה לפעמים מוניטין, בדרך כלל, תוך די מהר זמן, אני סומכת על האינטואיציות שלי. בכל מקרה, אני יודעת מי מוצא חן בעיניי ומי לא מוצא חן בעיניי. בסדר? יש אנשים שאתה ממש נדלק עליהם בטירוף תוך 2 דקות, יש אנשים שסיפור העבר הוא קצת יותר איתי, ויש אנשים שפשוט לא בשבילך. אז יש את הבן אדם, יש את היכולות שלו, יש את הרעיון, כי אם מגיע בן אדם שנורא מוצא חן בעיניך והרעיון לא טוב, אז תחשוב יותר על רעיון אחר. ויש את העניין אם בארץ יש לזה בית, כי בארץ הרבה פעמים חושבים במדפים, יש לי כבר כזה, או היה לי כבר כזה, כל מיני כאלה. העניין של חוץ לארץ, אני מכניסה אותו באיזשהו שלב לשיקול, אבל זה לא יכול להיות הדבר היחידי, כאילו, כמו שכולם פה בשנייה חושבים שאה, יש לך משהו בנטפליקס, אז תמכור, זה... הם מאוד סלקטיביים, זה לא איזה עסקת הדור הרבה פעמים, אתה יודע, כאילו, אתה רוצה להביא יותר כסף, הם לא בדיוק הפרטנרים האידיאליים. זה לגבי התהליך עצמו, ולגבי איך שאנחנו מוצאים דברים, זה שילוב של פוש ופול, זאת אומרת, יש אנשים שמגיעים אלינו עם רעיונות, ואנחנו מתלהבים ומתקדמים איתם, או שמתלהבים מהם ומפתחים איתם רעיון אחר. יש גופי שידור בארץ שפונים אלינו ואומרים לנו, אנחנו רוצים שתפיקו את זה, כי אנחנו אוהבים את איך שאתם מפיקים, שזה מחמאה מאוד גדולה. ויש הרבה מאוד עבודה שלנו. אנחנו הרבה מאוד מחפשים או מסרטי דוקו, או מספרים, או ממחזות, או מרומנים גרפיים. אנחנו מחפשים חומרים שמהם אנחנו יכולים להתקדם. מלכת היופי של ירושלים היה הספר הכי נמכר בארץ, ב-20 שנה האחרונות. זה היה נראה לי no-brainer בשילוב העובדה שאני מתה על סדרות תקופתיות, וידעתי שבארץ זה יעבוד רק כסדרה יומית, כי פשוט אין פה כסף. אז ידעתי שאני צריכה להפוך את זה למין מלודרמה כזאת תקופתית, כדי שזה יעבוד.
זה יוזמה שלך?
זה יוזמה שלנו, כן. זה יוזמה שלנו, אנחנו כחברת הפקה, היינו לפני היוצרים, לפני הבמאי, לפני כולם. זה יוזמה שלנו. הרגשתי שיש לי פה סיכוי, היה חיבור מאוד טוב עם שרית ישי לוי, שזה מקסים, בגיל 65 היא כתבה את הספר הראשון שלו, והוא הפך להיות לבלוקבאסטר מטורף. והעובדה שגם הקהל הגיב לזה, וגם נטפליקס קנו את זה, ותכף עולה העונה השנייה בנטפליקס, הם מדברים כבר על העונה השלישית, זה דברים שמביאים לך הרבה מאוד נחת.
שירה.
זה מורכב אצלי מכמה דברים. ברור שכשבא יוצר, שהוא מה שנקרא כזה A-list, אתה לוקח אותו. שבאנו לרוני פרי, ממש שפתחנו, קרן מרגלית אחותי ואני.
מנהלת הדרמה של כאן.
לקרן היה רעיון לעשות סדרה תקופתית, לא עלינו, שעולה הון, כי זה תקופתי. בתקופת אליעזר בן יהודה, אז היא, קודם כל אני לוקחת, אני רוצה פרויקט של קרן. ואחר כך התגלגלנו בכתיבה, בקרן שינתה, ולקח את השנים שלו. אז אני חושבת שהדבר הראשון באמת, שאם בא מישהו, אז אתה אומר, אני יודע שהוא יכול to deliver. זה אחד הדברים שכן למדתי, כי אני קוראת גם הרבה הצעות, ואני אוהבת אותם, זה עושה לי משהו, אני מרגישה שיש פה משהו, ואז אני יושבת ואני אומרת, אוקיי, מי יכתוב את זה? ואז מסתבר שהיוצרים לא מסוגלים לכתוב את זה, זה נורא קשה לכתוב. כל אלה שיושבים ויש להם רעיון, שהייתי בצבא, אתם אומרים, מישהו יכול לעשות קפה? מאיפה המישהו? מה, מי? אז באנלוגיה, צריך to deliver, וזה נורא קשה לכתוב סדרה. ואז אתה מחפש, ואתה מנסה, כן, לעשות את החיבורים, וזה תסריטאי שאתה יודע שהוא מסוגל, אבל הוא לא פנוי. אז בעצם מתחיל הפלונטר הזה, והרבה הצעות טובות נושרות, כי אין מי שיקח עליהם חסות, אין אפילו את השואוראנר הזה, את הבן אדם שיגיד, אני יודע לכתוב את זה, ואני יודע אולי לביים את זה, או יש במאי שיביים את זה. אז אתה צריך להרכיב את הפאזל. אז זה דבר מאוד מתסכל, כי יש המון רעיונות טובים, יש אנשים מאוד מוכשרים, וקראו לי הרבה פרויקטים שנדלקתי, וגוף השידור רצה, והתחלנו לכתוב, וזה נתקע. אז זה למדתי בחמש שנים האלה, זאת אומרת, חשבתי יש לו רעיון, אז מה הבעיה? תכתבו. זה בעיה, זה דבר אחד. ודבר שני, זה תריינת את קרולין שטראוס, שהייתה פה, והייתה הרבה שנים ב-HBO. היא דיברה נדמה לי על Game of Thrones, והיא אמרה, ששאלו אותה, איך היא ידעה לקחת את זה? והיא דווקא אמרה, זה ז'אנר שאני מאוד לא אוהבת. ובכל זאת, עשינו פיילוט נדמה לי, ואמרתי לעצמי, אם הפיילוט עשה לי משהו, אז יש בדבר הזה משהו, יש קסם, למרות שאני מאוד לא אוהבת את הז'אנר. זה בעיניי איזושהי גדולה, כי אני יודעת, נגיד, בקומדיות, בהומור, בדברים האלה, זה צד שאני פחות חזקה, ואני תמיד בודקת את ההבנה שלי במה יכול לעבוד בהומור, בקומדיות, ואני לא סומכת מספיק על עצמי, זאת אומרת, אני יודעת שזה מקום שאני לא בטוחה, כי הומור זה משהו נורא אישי, ואני גם תופסת עצמי כאדם די משעשע, אני יודעת להצחיק, ובכל
זאת, חוקים.
אבל אני יודעת שזה תחום שאני יותר חסרת ביטחון בו, אז אני תמיד חשדנית, ואתן לאלעד לקרוא, לא אנשים שאני יותר סומכת על דעתם, אבל אני זוכרת את הדבר הזה, שאם אתה כן מרגיש משהו, בתחום שדווקא אתה לא מספיק בטוח בו, לפעמים תלך על זה, כי יש בזה משהו, ולא לוותר על להיות גם, לעשות את הז'אנרים האלה. אז יש פה איזה אתגר שהוא אישיותי, ולגבי מה שאמרתם, תראו, בסוף גם להיות מפיקות, מפיקים, גם אתה, יש איזה מרכיב אנושי פסיכולוגיסטי שלכולנו כנראה יש, כי בסוף מה אנחנו? אנחנו פיקסרים, אנחנו פותרי בעיות, יש משברים, הם מתפטרים על הסט, יש פה גם את המרכיב האנושי שכולם בסטרס, ואנשים יצירתיים שהם יותר פגיעים, יותר נעלבים, ולמה הוא אמר לי, ויש את הסטרס, וצריך לעמוד בשעות שהקצנו, ולהספיק את הסצנות, יש המון 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 דרמות מאחורי הסט, שבסוף זה מתנקז אלינו, ואנחנו צריכות לפתור אותם, גם אתה.
אני רוצה רגע להוסיף רק משהו, בכל מה שקשור לאנשים כותבים. זאת אומרת, אחד הדברים זה שאין מספיק אנשים מעולים שכותבים. ובאמת, כמו ששירה אמרה, המון אנשים באים ואומרים, תקשיבו, זה רעיון מדהים, יש לי רעיון מדהים, יופי, אבל בעצם הכתיבה הרבה יותר חשובה מהרעיון עצמו. אני יכולה להגיד לך שאחד הדברים שאנחנו עושים, זה שאני עבדתי הרבה שנים בתור גוף שידור, אז כל התפיסה שלי של מנהל התוכניות, יש לי מנהל דוקו, יש לי מנהל דרמה, יש לי מנהל פורמטים. מנהלת הדרמה שלי זה אסתי נעמדר, שהיא באמת בן אדם יוצא דופן. היא לא רק מוכשרת, היא פשוט לב ענקי, בן אדם קסום. חלק מהפרויקטים שאנחנו עושים זה פרויקטים שלוקחים אנשים שמגיעים מדיסציפלינות אחרות, ואסתי בעצם הופכת אותם לתסריטאים. זאת אומרת, נועה ידלין, את הספר של הסטוקהולם, ועכשיו את הספר הבא שלה, אנחנו הופכים לסדרה. יני ויצקוביץ', שאנחנו עושים סדרה, אף אחד לא עוזב את פאלו אלטו, פה לקשת. אנשים שהגיעו, גור קורן, שמגיע בכלל ממחזאות, אנחנו עושים אדפטציה למחזה. זה הרבה פעמים מתחילים בלעשות אדפטציה למשהו שלהם, ואחרי זה מתקדמים לדברים אחרים, אבל העניין הוא לפעמים להביא אנשים מזירות אחרות, כדי להגדיל את פול האנשים המוצרכים, שאנחנו שותים איתם, כי אם אתה A-Lister במקום אחר, יש אנשים שמסוגלים לעשות את הטרנזישן, וזה נורא עוזר.
עמית כהן היה כזה. עמית כהן לפני כפולים, הוא היה
שעובד עיתונאי. שעובד עם רון לשם.
שעובד עם רון לשם ועושה את כל ה-5,000 סדרות שיצאו בשנה האחרונה, עמית, מה קורה, מפעל. הוא היה עיתונאי, הוא נפגש איתנו, וכזה אמרתי, טוב, מה הוא עושה? טור במה? כאילו, באמת, אתה תכתוב סדרה? אחד הכותבים, באמת, הרציניים שהכרתי וזה. אבל אני רק רוצה להגיד על עניין הרעיון, ואני רוצה לחדד, אני לא מקבלת רעיונות. אני מקבלת דברים כתובים. זאת אומרת, כמובן, זה יכול להיות עכשיו בעמוד, 3 עמודים. אתה יכול לכתוב את זה? אם אתה לא יכול לכתוב את זה, בוא נראה אם זה בכלל אפשרות. אני אוהבת בכלל את דנה מודן, כל מה שהיא עושה, היא עובדת עם חבר מאוד טוב שלי, יוחנן קרדו, באווירם קאץ, מדברים שם על עולם הספרות, כל אחד חושב שיכול לכתוב ספר, אז כל אחד חושב שיכול לכתוב סדרה. וזה מטריף אותי, בא למה, איזה רעיון יש לי. אוקיי, רעיונות כמו זבל, כמו זבל. בגלל זה זה לגמרי, לגמרי, אם אתה יודע לכתוב את זה, ואם אתה לא יודע לכתוב את זה, אפשר למצוא, לא תמיד. רוב התסריטאים, רוב, אני אומרת, לא
קשה כולם. קשה למצוא, זה כמעט בלתי אפשר
קשה,
למצוא.
קשה, הם רוצים לכתוב את הדבר שלהם, ובצדק.
באיזה הפקות שלכם אתם הכי גאות?
נו, באמת.
אתה יכול לעשות את זה.
יכול.
זה ילד ש... אתה הכי
יכול,
אוהב.
יכול, לא.
אני ניו קאמרית, אין לי הרבה, אז אני אוהבת את כולם.
באמת, שתי סדרות מאוד מוצלחות.
והשלישית גם תהיה.
בשתיים משתיים עד עכשיו זה יפה. גם ריקוד האש וגם גוף שלישי.
נכון.
סדות ההיילייט של בעצם העשייה שלכם.
לא להסתבך בנות, לחשוב.
ברור, מה, אני רק אני רואה אחרי זה את הוואטסאפים, תעזבו אותי. אני אגיד לך משהו, לא, באמת. אני מרגישה גם ככה שזה כל עם אסף מסודרים ופרלמנט ועימו לי. זה חיבור של שנים, גם של חברות אחרי זה. ופאודה, אפשר לא להזכיר את פאודה, ברור שאני הכי גאה בה, אבל גם הכי גאה בחטופים. אז כאילו נורא קשה לי בדברים האלה להגיד, זה בדיוק כמו שהיא אומרת, מה, מה את אוהבת יותר, את גוני או את נינה? את גוני, לא, את נינה, את גוני. אבל כן, זה הילייטס, זה דברים שאתה מגיע אליהם ואתה אומר, וואו, איזה גאווה מצד אחד, אבל זה גם שמחה היה לעבוד עליהם. זאת אומרת, לא היה לי, לשמחתי, פרויקט שכזה. אמרתי, יו, איזה סיוט, ובסוף הוא כאילו הצליח. שגם זה קורה, כן.
ברור.
אני חושבת שהרבה פעמים זה קשור לדברים האחרונים שעשית, אתה יודע, כי אני לא יכולה, החברה קיימת 15 שנה, הדבר הראשון שעשינו היה 1-0-0, שזה היה סדרת משטרה, שלוש שונות, מטורף. עמוס, תמם היה דבר אחד לפני ודבר אחר אחרי. עשיתי עם רותי רודנר, שהיא חברה שלי, מאוד מאוד טובה, את נופלות על הרגליים. אתה יודע, זו חברה שלי מאוד טובה, אני רק רוצה שיהיה לה טוב, אני רוצה שייצא טוב וזה, אז כל דבר. אני חושבת שאם אני מסתכלת על דברים אחרים, תסלחו לי רגע כולם, אבל אני אזכיר רגע את רוני קובן, שעדיין לא עושה סדרה מתוסרטת, אבל הוא יעשה, אנחנו נעשה. עשינו בפגישה עם רוני קובן ראיון עם אהרון ברק, שעבדנו עליו הרבה מאוד זמן, ולדעתי יוצא מאסטרפיס. אז זה דבר שאני מאוד גאה בו, בפגישה עם רוני קובן. אני נורא גאה במלכת היופי של ירושלים, בגלל האתגר הענק שהיה לעשות את זה ולהרים את זה.
ספרי על זה קצת. זה היומית הראשונה שעשיתם?
כן.
אוקיי.
זה גם עובדה של סדרה היומית. למצוא לזה את הסריטה היה קשה בצורה בלתי רגילה. זו סדרה על משפחה ספרדית שחיה בירושלים בתחילת המאה ה-20. עד שלא מצאנו את שלמה משיח, זה היה בלתי אפשרי לעשות את זה. זאת אומרת, הוא ספרדי, הוא מבין איך האנשים האלה מדברים. הוא עכשיו כותב לנו סדרה אחרת. היא הולכת לו הרבה יותר לאט. הסדרה הזאת, היא פשוט אומר שהוא שומע אותם בראש והוא כותב אותם. היא באה לו מאוד בקלות ובאסתי, כאילו יצרו את הסדרה הזאת. הבעיה בסדרה הזאת היה שני דברים. קודם כל, התקופתי מוסיף לך לפחות 30% לתקציב. זה משהו מטורף. וזו סדרה יומית, אז מצד אחד יש לך את הרוחב, אבל אתה פשוט חנוק עם הכסף בצורה שלא תאמן. אנחנו באיזשהו שלב קיבלנו איזו החלטה מודעת, שאנחנו רגע לא מרוויחים עליה כסף. כדי לעשות את זה. אני חייבת להגיד שגם נטפליקס וגם הרבה אנשים שראו את זה, פשוט מביא לנו הרבה עבודה, שלא קשורה דרך אגב לישראל כבר. אבל זו הייתה החלטה טקטית נכונה מבחינת החברה.
אז עשיתם על זה בסוף כסף?
עשינו על זה כסף, כן.
בסדר, זה גם מנחם.
נכון.
זה חלק מהעניין.
לא מיד, אבל את יודעת, הדבר הזה שאת אומר, אני לוקח עכשיו סיכון, עוד שנה אני אראה אם הוא ישתלם או לא, זה לא סיכון של 50,000 שקל, שירה, זה סיכון של סכומי כסף הרבה יותר גדולים, זאת סדרה מאוד גדולה, עשרות פרקים, 44 פרקים. הדבר השני זה שהבנו שבארץ אפשר לצלם את זה, כי ירושלים לא דומה לאיך שהיא הייתה ב-1920, כי כל דבר פה יקר נורא, והחלטנו לצלם את זה באוקראינה. נסענו, עשינו את ההכנות, סגרנו את הצוותים, חזרנו לארץ, התחילה הקורונה. התחילה הקורונה, יש רוצים שנצא לדרך, מה עושים? מחכים חודש, מחכים חודשיים, אין ברירה, עושים את זה בארץ. נסענו לצוות, שהייתה כמו סטודיו, כי אף אחד לא הסתובב ברחובות, וצילמנו שם את העונה הראשונה. כשהגיעה העונה השנייה, באוקראינה כבר הייתה מלחמה, זאת אומרת, אוקראינה בכלל לא הייתה אופציה. אז כל הדבר הזה, זאת אומרת, זו הייתה סדרה שהייתה רצופה אתגרים ומשברים ועומס מטורף. עודד דוידוף, שביים את העונה הראשונה, הוא היה חצי בן אדם בסוף העונה, כי זה, אתה יודע, אז 90 ימי צילום, 100 ימי צילום, זה נורא נורא ארוך, נורא נורא קשה. הקורונה גם הפכה את כולם למין צוות כזה. אני לא חושבת שאי פעם הייתי בקבוצה שהייתה כל כך מחוברת. עוד אתגר מאוד גדול היה סטוקהולם, איזה ספר של נועה ידלין. לעשות סדרה שמשתתפים בה גידיגו ודובלה גליקמן ובר אבא וטיקי דיין וליאורה ריבלין וססון גבאי, זה היה כאילו, אתה יודע, כיף שחבל על הזמן. ועוד דבר אחד אחרון, רגע שזה לא. אנחנו עושים את צומת מילר. אדיר הוא באמת, לא משנה מה אני, א', כאילו הוא באמת מאוד סגור על מה שהוא רוצה. אני דווקא כן חושבת שאני מבינה בקומדיה. הפרקים של צומת מילר זה קומדיה של 50 דקות כמעט כל פרק. זה דבר פשוט מחופף. קומדיה צריכה לסחוב בערך 25 דקות, וכל הזמן אנחנו מתווכחים על זה, וגל זית שהעורך תוכן שלו, העורך תסריט שלו וזה, וקרני, וכולם פה אומרים לו את זה, והוא פשוט אומר, חבר'ה, תגידו מה שתגידו, אני יודע יותר טוב, פשוט יודע יותר טוב. הוא מביא אתה יודע, עונה אחרי עונה אחרי עונה, רייטינג מטורף. עכשיו כאילו הצער עושה. בפרויקט הבא שלנו זה סרט שואה.
וואו.
מצחיק.
במעבר חד.
במעבר חד.
מבינה בקומדיות. תגידי, איזה תכונות אתם חושבות שהן חשובות למפיקה?
אני אגיד לך מה מבחינתי מאוד מאוד שימושי. שאני החלטית, שיש לי תמיד דעה, שאני תמיד יודעת מה אני חושבת. אתה מכיר את האנשים האלה שהולכים למסעדה, ומביאים להם תפריט, ואז מגיע המלצר, אומרים, תגיד, מה טוב פה? מה, רגע, ואני לא, אני לא צריכה, אני מסתכלת על תפריט, מיד אני יודעת מה אני רוצה, אותו דבר זה. אני מהר מקבלת החלטות על מה מעניין אותי, עם מי אני רוצה לעבוד, איך אני רוצה לקדם את זה. ואני גם מזיזה דברים. עכשיו, זה נכון שהרבה פעמים הדברים לא הולכים. הרי אני, בתפקיד שלי, אני כרגע עובדת על 24 ו-25, בסדר? יש לי כרגע המון דברים שמצלמים, אני מגיעה לסטים ואני מגיעה לחדרי עריכה, אבל אני לא יכולה הרבה להיות שמה, מכיוון שאני כל הזמן חייבת לעבוד קדימה. ובשביל לעבוד קדימה ולרוץ קדימה, אתה כל הזמן צריך לקבל החלטות. הדבר השני, זה אתה צריך לדעת לאהוב, להתמודד עם אתגרים. כי מכל השריפות האלה שכל הזמן צריך לחבוט אותם, אני נהנית מזה. אם משהו הולך על מי מנוחות, זה מבאס לי את התחת. אני רוצה שיהיה בלגן, אני רוצה לבוא לשם, אני רוצה לפתור את זה וזה. והדבר האחרון זה שאתה יודע לאהוב אנשים, ואתה יודע להעריך אותם ולהחזיר להם תודה על הביחד שלכם. זהו.
אין מזדה יותר ממני. דפנה לוסטיג, חברתי, אתם חברים שלה גם, אמרה לי פעם, את צריכה להוציא פודקאסט על אנשים מתלבטים וליאת מחליטה בשבילם. אני נכנסתי איתה לחנות, היא אומרת לי, אני לא, את זה. ככה קניתי שני בתים, כי אני פשוט יודעת, ואני ממשיכה הלאה, ואני יודעת ככה לגבי יוצרים, ואני יודעת זה, ואני סומכת על הדעה שלי. ואני חושבת שזה מאוד חשוב. כמובן, אנשים ולעבוד עם אנשים, אני מאוד אוהבת אנשים, הרבה מהאנשים שעובדים גם תחתיי, הם חברים מאוד טובים שלי, זה מאוד חשוב לי אנשים, ואני חושבת שאיזושהי ראייה מרחבית וראייה קדימה, זו תכונה שהיא מאוד חשובה, אני יכולה להגיד שהרבה פעמים בצמתים היו אנשים שאומרו, אה, זה לא שווה לך, זה לא שווה לך, אמרתי, בסדר, זה שווה לי. אני מסתכלת קדימה, לא מסתכלת קרוב, אף פעם אני מסתכלת על זה. לא רק מה זה ייתן לי, האם אני אענה מהתהליך, אני עם זה, ואני יכולה להגיד לך שסבל הוא לא אופציה אצלי אף פעם. זאת אומרת, אם אני רואה משהו ואני אגיד, אני אכנס בזה ואני אזמור, זה אפילו לא כואב לי אחר כך, זה מה שאני מנסה להגיד.
שיהיה.
אני מתחברת למה שנאמר פה, אני חושבת שהדבר שהכי מניע אותי זה השריפות, הבעיות. זה עושה איזה ריגוש כזה, איזה הפרעה כזאת, אבל אז אני במיטבי. זאת אומרת, יש לי יכולת להתפקס, להבין את הסיטואציה ולפתור אותה. ואז אני מגלה שיש לי מלא רעיונות. אני מכירה מיליון אנשים, חבר מזיכרון שעזר לי עכשיו עם החשמלאי. אני פשוט טובה מאוד בדבר הזה. לגבי החלטות, גם, אני מקשיבה מאוד לאינטואיציה שלי, אבל הרבה פעמים אני כן אחרי זה אמצא את עצמי, שמה סימן שאלה, ואמרת לעצמי, רגע, רגע, לא לחשוב רק בסימני קריאה. זה גם שיעור שלי בכלל לחיים, כן להתלבט, כן רגע לחשוב על זה, כן לראות עוד פעמים. זה כאילו משהו שאני מכריחה את עצמי לעשות כדי לבדוק, לפחות בשנים האחרונות, יותר שמה סימני שאלה.
שריפות.
תראה, הרי שריפות אמיתיות זה שריפות שמגיעות לא מעבודה, אלא מהחיים האישיים. השנה האחרונה, לי ולשותף שלי, לא הייתה שנה להיט בחזית האישית, כי לא היו כל מיני משברים משמעותיים. אבל מבחינת עבודה, אני דיברתי על זה, מלכת היופי של ירושלים, נפל לנו כל הסט, כולל הקונסטרקשן וכל הדברים, חודשיים לפני צילומים בהפקת ענק, והגיעה הקורונה. היה צריך לקבל החלטה תוך כדי הצילומים, לא היה שם חריגה של יום או יומיים, אלא צפונה מעשרה ימים. ובעונה השנייה, אחת השחקניות הראשיות, חודש לפני הצילום, החליטה שהיא לא רוצה לעשות את התפקיד, והגענו להבנה שלא נכפה עליה לעשות משהו שהיא לא רוצה לעשות, והיינו צריכים לשכתב את הדמות שלה החוצה, ולהביא דמות אחרת, ולג'נגל את זה מול הגוף שידור, את השחקנית משמעותית, אז זה נראה לי, היה, הפקה הזאת הייתה רצופה, משברים, מענגים, כאילו.
זה, אז אני חושבת שזה בדיוק כמו שאומרות, אני חולה על שריפות, מה שזה. זה מדליק אותי וזה גם מצחיק אותי הרבה פעמים. להפיק בפועל ולנהל הפקה, זה יום, יום, יום שריפה. וזה בדברים הקטנים, אני לא מדברת עכשיו על הגדולים, תסריטאים, שחקנים, קאסט, לוקיישנים נופלים. אנחנו עמדנו בפאונד 4 לנסוע לאוקראינה, לקייב. ואבי ססחרוף ואני דיברנו עם אחד ממשרד החוץ שאמר, זה לא יקרה מלחמה, אז תעזבו, תבנו שם הכל. חברת הפקה שם כבר עבדה לגמרי. תוך שלושה ימים פרצה שם מלחמה, והעברנו הכל לבודפסט.
זה עלה לכם, בטח.
בטח, מה זה? זה עלה, קודם כל בודפסט יותר מקייב עולה ב-30%, זה כבר. וגם זה עלה, כי הייתי צריכה לשלם להם, הם עבדו חודשיים.
והוסיפו לך תקציב?
לא, כל אני?
זה תמצית הפודקאסט.
זאת תמצית ההפקה, זה זה. אני חושבת שזה משותף לשלושתנו, אנחנו מאוד אוהבות לפתור בעיות. מי שלא אוהב לפתור בעיות, אנא ממך, אל תבוא למקצוע ההפקה, תעשה משהו אחר.
אתם עושות פשרות עכשיו בהפקות?
אנחנו עושות התאמות, במפורש. סצנות שצריך לוותר עליהן, כי זה פשוט לא נכנס בתקציב, ביום. יש שיגידו שדווקא זה עוד איזשהו תהליך מזקק,
נכון.
שאתה באמת בודק כל סצנה, האם היא נחוצה, האם היא משרתת את העלילה, האם צריך אותה. אז התאמות, אני חושבת שזאת המילה המתאימה, כי אין לך ברירה. אם סגרת עם גוף שידור, נניח שאתה עושה סדרה ויש לך תקציב מסוים, ועברו 3 שנים עד הרגע שאתה יוצא, התקציב משום מה לא משתנה. יש התייקרות מסיבית של כמעט כל דבר, בדרך כלל לא משלימים לך את ההתייקרות הזאת. אז מה אתה עושה? ואתה עדיין יוצא להפקה. אז זה דורש מאיתנו יותר דיוק, יותר עבודה, יותר זיקוק. אז כן, אני חושבת שכולנו כן מתמודדות עם המקום הזה.
באופן כללי מה שאומרת, מאוד נכון, אני לא חושבת שזה רק לתקופה האחרונה. זה מה ששונה, הפקתי גם את היט אנד רן בארץ, סדרה אמריקאית של ליאור ואבי. עשיתי רק את החלק הישראלי, הם עשו חלק בניו יורק, וזה עלה בערך אותו דבר. 60 מיליון דולר בארץ ו-60 מיליון דולר בניו יורק.
מה?
בקטנה.
120 מיליון.
איפה הכסף? זה 100 סדרות שעושים בארץ.
100, נראה לי...
ואני אגיד לכם ככה. לא צריך. לא צריך. כשאנחנו אומרים שאנחנו רוצים כסף, כן, אני לא רוצה כסף כזה. כי כסף כזה, מה שהוא עושה, מפיק של הומלנד אמר לי את זה ראשון, שעבדתי איתו מייקל קליק, מפיק מדהים, הוא אמר לי, That's why you're so good. אנחנו שמנים, אנחנו פט, אתם רזים, אתם יעילים, אתם זה זה. שאלתי אותו, אחרי שאני רואה אותם מתלבטים, הם מתלבטים, אני אומרת לו, למה הם מצלמים? אז הוא אומר לי, לא, כי הצלם, הבמאי, לא יודעים זה. אז אני אומרת לו, שיעשה פן, והוא יראה את זה. הוא אומר, Oh my God, ככה, למה? כי אנחנו כל היום פותרים בעיות. אי אפשר מכאן, וזה זה, הולכים, עושים פן, הצלם שלנו זה זה. והם עשו את זה. אחרי התלבטות, אני אומר, מקסים. 3 שעות. ואז אני אומרת, הכל אצלהם כבד, עכשיו אני לא אומרת, הייתי רוצה את הכסף, קצת ממנו, אבל שאתה כל כך שמן, ואתה כל... אז אתה מצלם גם המון.
היה פה מישהו בפודקאסט שאמר, שבסוף בכזאת כמות של כסף, אתה גם צריך להצדיק את זה.
בדיוק.
אז יהיה לך עכשיו עוד 2,000 איש על הסט,
ועוד בדיוק. זה... בדיוק, יש לך עוד איפשהו... מלא אנשים, זה... ואגב, כל יום היה לנו שם שיחות עם הסטודיו, שהיה מספיק כסף. כל יום, כל יום. רוצים לבנות את המערות על הזה, רוצים לבנות את זה, 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 ואני כל זה אומרת, אבל הפריים הוא בסוף כזה, ובונים. בסופו של דבר, אתה אומר, לא צריך את זה. זאת אומרת, כן, הביניים הזה, האירופאי, אני חושבת, הוא הכי נכון מהבחינה הזאת של כסף, צוות, השקעה פר דקה, כי הגדול מדי הזה, אני חושבת שגם הסטרימרים הבינו את זה, ולאט לאט מנסים ללכת לשם, שוב, לא בגיים אוף טונס, מן הסתם, אבל בדברים שלא מצדיקים את זה. באמת לא מצדיקים את זה. יש הרבה כסף שאנחנו צריכים לדברים שאנחנו עושים. זאת אומרת, אם היה לי מרדף ופאודה, אני צריכה שם יותר כסף. אבל ל-70 מסעות מסביב שיביאו אור וגריפ, ואז כל הזמן יורידו את האור עד שזה יהיה חשוך, לא צריך. פשוט מההתחלה תעשו את זה ככה. זאת אומרת, יש להם כל מיני שיטות גם שהן מרגישות לפעמים לא ארכאיות, אלא להצדיק את כל הדבר הזה שמשלמים עליו, ושזה יהיה גדול ומנופח. ואני חושבת שבזה אנחנו מאוד טובים, ובגלל זה גם אוהבים את היכולות שלנו בכל העולם.
לאן אתם חושבות שהתעשייה הולכת פה?
שאלת השאלות.
תראה, יש פחות ופחות כסף, זאת אומרת, זה בעיה, כי אני חוזרת להתחלת השיחה, אנחנו נמצאים בין האנשים שנותנים את השירותים ברמה הבסיסית, אנשי הצוות, השחקנים, תסריטאים וכולם, וכולם רוצים להתפרנס בכבוד, ומהצד השני יש את מי שמשלם על זה, שזה גופי השידור. היום התפקיד שלנו נעשה הרבה יותר מגייס כסף, אתה מתעסק המון בגיוס ובמימון, זה חלק משמעותי מהעבודה. אז מבחינתי התפקיד של המפיק מאוד השתנה במובן הזה, התעסקות גם בעניין המימון. אני חושבת שישראל צריכה לזכור שהיא קטנה, ולא לפתוח עוד פלטפורמות לשידור, אני חושבת שיהיה להם קשה להתפרנס. אני זוכרת מה היה עם ערוץ 10 בזמנו, שהיה קשה מאוד להכיל אותו כלכלית, ואני חושבת שמבחינת חברות ההפקה, או שאתה תהיה קטן יותר, עם משרדון, או אפילו בלי משרד, וטלפון בכיס, ומעט מאוד, אולי בלי אנשים, אם אתה רוצה להיות גדול יותר, אתה לא יכול להיות רק מפיק ישראלי, אתה חייב להיות בינלאומי, מתוך מטרה לעשות פרויקטים שהם לא רק ישראלים. זאת אומרת שאתה לוקח את הידע הישראלי, ואת היצירתיות הישראלית, גם מבחינת כתיבה, בימוי והפקה, וזה לא קורה בארץ, זה לא סיפור ישראלי, זה לא בעברית, זה לא מצלם בארץ. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך שזה חלק מהכיוון של מה שאנחנו עושים כרגע, כי אחרת אני חושבת שיהיה לנו מאוד קשה לשרוד בעולם החדש, ואולי בסופו של דבר, אתה יודע, מה שקורה, כל מיני חברות נמצאות במין מרוץ חימוש כזה של לרכוש חברות הפקה. חברות הפקה בארץ נרכשו. אני לא יודעת מה עתיד יביא מבחינתנו, אני לא יודעת כמה נוכל להרזיק מעמד בלי הגב הכלכלי הגדול הזה. בסדר הגודל שלנו, או להתכווץ מאוד כחברת הפקה.
אני מסתכלת על ה...
אני רוצה להרים, אני חושבת כרגע ש-the sky is the limit. אם אתה רק בארץ, יש לך תקרת זכוכית, אם אתה יוצא לעולם, תקרת הזכוכית נשברת. אני לא מהמפיקים הבכיינים, אני חושבת שיש לאיפה ללכת, אני חושבת שיהיה טוב.
אני מסתכלת רגע מעוף הציפור, אז כל התעשיית המדיה, אני בכוונה רגע יוצאת מהפריזמה של ההפקה, משתנה כבר הרבה שנים, זה הפרינט שהיא משתנה כבר, לא יודעת, למעלה מעשור. להיות פאבלישר זה לא כלכלי. וגם גופי השידור שעוד עשו כסף, כי פה זה היה בוננזה, בטח שהתחילה הטלוויזיה המסחרית, וישראל הרבה שנים עדיין נחשבת פנומן, מה שכבר בארצות הברית ובאירופה מזמן לא, מבחינת הטלוויזיה המסחרית. גם זה הולך ומשתנה, כי הדיגיטל לוקח באמת את כל הדבר הזה, ואת הכסף וכל הטיקטוקים ופייסבוקים, זה משאבת כסף, ובתוך זה ההפקה, העולם משתנה. ואני חושבת שכשרואים שינויים גלובליים שקשורים בדרך כלל בטכנולוגיה חדשה, לוקח זמן, יש איזה כאוס, אבל אז מוצאים כן את המודלים הכלכליים שמאפשרים להרוויח מזה, ושוב יש איזה תקופת סגסוג, ואז עוד פעם זה משתנה. זאת אומרת, באמת כן הגרף הוא כזה שיש טכנולוגיה חדשה, אז בהתחלה הכלכלה של העולם הישן נמצאת באיזה כאוס, ואז לומדים לעשות מזה כסף. אני חושבת שאנחנו בתוך איזה תקופה כזו, שזה משתנה, ונצטרך למצוא את המודלים שבהם עולם המדיה לומד מחדש לסדר את זה כלכלית, בתוך זה גם חברות ההפקה. איך בדיוק זה יעשה, אני לא יודעת להגיד. זה שאנחנו נמצאים באיזה צומת, או כבר בכמה שנים לא פשוטות, זה נכון. אז זה גם שאלה של זמן, כמה מהר נצליח למצוא את המודל הזה ולפצח אותו. בינתיים, הפתרון הנראה לעין שלנו זה לנסוע ולהדק את הקשרים בחול, וגם אז זה לא פשוט, כי ליאת תעיד שלמרות פאודה, וגם אבי וליאור יעידו, הם כל יום עושים זומים ומנסים למכור, ומקבלים נו, למרות שהם עשו את זה כבר. זאת אומרת, אתה כל יום מחדש צריך לקום ולמכור את מרכולתך.
אני ראיינתי פה את רם ברגמן, שהוא מפיק ישראלי שהוא מצליח בהוליווד. אתמול דיברתי איתו גם על איזה משהו. המצב שם גם הוא...
כן, אבל זה בדיוק זה. קודם כל יש שביתת התסריטאים.
מטריד, מטריד.
הם הולכים לאירופה לחפש כסף.
אני שם את השביתה בצד. גם הגופי שידור שם, אין כסף, עד שהם נותנים אוקיי לדברים, הם מצטמצמים והכל.
כל כך רואים את זה בפיצ'ים מולם, ובזה זה מדהים. זה כאילו אנחנו עם איזה, כמו שהיא אמרה, מראה החוצה לראות מה קורה באינטרנשיונל, והם שם בעצמם באיזה מין נטפליקס, כל מה שעבדתי איתו, כבר לא שם. ממש, מחליפים שם, זה בדרך כלל קורה בסטודיו עם האמריקאים, אבל עדיין...
שזאת בעיה מאוד עולה, כי אתה יוצר קשרים.
בדיוק, נכון.
בן אדם קיבל מייל עם הבוקס בבן.
שואו טיים נמכרו, זה, זאת אומרת, כולם אחד השני, כולם ממוזגים, אין שואו טיים יותר, הם ממוזגים
לפרמאוט
וזה וכולי, ואני אומרת, הכל שם מאוד זה, וכן, גם בפיצ'ים, שאתה יודע, עשיתי עם אנשים מאוד, שאנחנו עושים בזומים, זה קשה, אומרים, we love it, we love it, אפילו לא רק בגלל שהם אמריקאים וזה, ובסוף הם צריכים למצוא את הכסף לזה, וזה לא פשוט, ואני עדיין מאמינה בליצור בעברית, ולמכור את זה כעסקת חבילה, כאילו במימון עם מסך בארץ ומסך בחול, אולי יגיע גם היום שאני ישר אפיק באנגלית, אני קשה לי להאמין, זה מרחיק אותי קצת מזה, אני מודה, ושמגיעים אליי כאלה פרויקטים, אני מרגישה ניכור, כי אני חושבת שאני רוצה לספר את הסיפורים כאן, אבל יכול להיות, שגם נצטרך מבחינה כלכלית להגיע לזה, אני מקווה מאוד שלא, אני מאמינה, כמו ששירה אמרה, שהמודלים ברגעים אלו ממש נוצרים, הם כל הזמן נוצרים, אם פעם לא חלמתי שאני מדבר עם קרן הון סיכון לסדרה, אני כל הזמן עושה את זה, ועדיין גם מחפשים שם את המודל הכלכלי, הם בהצלחה להם.
אז,
כן, זה יהיה אבל טוב. זאת אומרת, אני לא מאמינה שיש תוכן טוב ויוצרים טובים, ואנשים שעובדים וזה טוב, זה לא ייגמר. זה לא, זה פשוט ישנה צורה.
זה מקרי שיושבות פה שלוש נשים?
דווקא ברמה הזאת יש הרבה חברות הפקה של גברים. נשים יכולות בדיוק כמו גברים לעשות את אותו דבר. ואני לא חושבת שבמובן הזה יש הבדל חוץ ממובן אחד שאצלי הוא מאוד בולט, שבמשך כל השנים, כמפיקה בפועל וכמנהלת הפקה, לא יכולתי להתחתן ולהביא ילדים, ואני אגיד את זה, אני הגעתי מהשטח. אין אופציה, היום אם תראה את כל הרווקות בתעשייה, או יחידניות, מאפרות, מלבישות, מנהלות הפקה, מפיקות בפועל. למה? כי את יוצאת בבוקר וחוזרת בלילה, ואז את גם כשאת חוזרת, את עובדת ועל זה, על המחר, ובסדרות זה 60, 70, 90 יום, ואחרי זה את רק רוצה לנסוע לתאילנד או למקסיקו, רק שנשכוח רגע מהפרויקט הזה, ואפילו שסגרת עליה. וזו בעיה, כי שאני הייתי מתאמת הפקה ומנהלת הפקה, כל הגברים סביבי היו נשואים עם ילדים. הייתה אישה בבית שדאג לילדים. לי לא הייתה, זה כאילו, יצאתי עם גברים, הייתי בזוגיות וזה וזה, זה אף פעם לא הבשיל, כי סליחה, יש עבודה, והייתי מכורה, כן? אני לא אומרת שלא. אבל זה פה, בנשיות, באישה, אם אתה שואל אותי, זה שאני בגיל 40 ורק הייתי צריכה לעשות ילדים, ואני מאוד נהנית מזה עכשיו, זה גם אחרת הורות בגיל כזה וזה. בעיניי זה בעיה של המקצוע, וזה בכל העולם. כל המפיקות, האמריקאיות.
לא, זה עובדתית נכון הדבר הזה.
אז השאלה אם יש מחיר להיות מפיקה אישה ולא מפיק.
כן, זה המחיר לגמרי. אז מזלי שזה קרה, יש כאלה שזה לא קרה להם. וזה מעצבן אותי. יש לי חבר שותף, שהוא בגיל 48, מצא את האישה, בת ה-30, ועשה שני ילדים, איזה יופי. והוא אמר לי, אנחנו באותו זה, ואני יכול, ואת לא. ופה זה משהו שאני עוד לא ידעתך, כן? אני בטח לא ידעתך, כי אני עובדה שלא יכולתי. זה משהו שמבאס אותי, זה המחיר. שתדע כל אישה עבריה.
שתדע כל מפיקה עבריה.
מפיקה עבריה, בדיוק.
אני חושבת ששלושתנו פה ושלושתנו נשים, כי חיפשתם בעריכה של התוכנית הזאת, אנשים שיש בהם איזשהו חיבור, איזה מין גישה תואמת. אני חושבת שיש מפיקים גברים שעושים עבודה מעולה, שיש להם חברות הפקה בארץ, אבל אני חושבת שיש משהו קצת יותר רך ואחר ואינטואיטיבי בנשים, ונדמה לי שבגלל זה אנחנו פה.
האם יש מישהו, מישהו שמאזינים עכשיו ואומרים, חלומם הגדול הוא להיות מפיק או מפיקה, כי בדרך כלל זה להיות יוצר, להיות תסריטאי, נכון. להיות במאי, להיות מפיקה. אז אם קיימים האנשים האלה שם בחוץ, מה את מייעצת להם?
וואו, אני אגיד לך ככה, לא, באמת, אג'נדה שלי סדורה, ברור גם להצליח בכלל, אבל גם להיות חרוץ ולשתוק. זה מה שאני מייעצת. אתה לא יודע, תבין שאתה לא יודע, אפילו שאתה כל היום בטיק טוק, ואתה חושב שאתה מה זה מגניב, ואתה הגעת, ואני הייתי מפיקה פה, והייתי מפיקה שם, לא היית כלום לשמה. בואי, תלמדי. ואני אומרת לך, ככה אני עשיתי, זה היה לנו הרבה יותר ענווה, שבת את הדור שלנו. הגענו, אני 3 חודשים הסתכלתי על יורם זק, מה הוא עושה, מה זה, זה, זה. הלכתי אחריו, זה היה במקרה הפרויקט הראשון. אין להם את זה היום, מצטערת, אין להם את זה היום, והם חושבים שהם יודעים הכל, כי הם שמעו ולמדו ויוטיוב ותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת מספיק בשביל לראות איך אנשים אחרים עובדים ולקחת מהם את כל מה שאתה יכול, ובעיקר תהיו קצת צנועים. באמת, יש לי את זה כמנטרה.
אני חושבת שתרבות האינסטנט לא עובדת בהפקה, זאת אומרת, אתה צריך...
היא לא עובדת, אגב, בשום תחום דבר, שהוא בכן. קשור לתוכן.
נכון, אבל הרבה אנשים שצומחים בעולם הדיגיטלי...
הם רוצים לראות, אבל לא.
כן. זה די דומה. אני חושבת שצריך עבודה קשה, אני חושבת שצריך סבלנות. הרבה אנשים מגיעים להפקות ונורא מהר רוצים להתקדם. אני מפיקה קריאטיבית, בסדר? אני לא יושבת את התקציבים, אני לא מתווכחת עם אנשים, אני מחברת את הכל ביחד. זה המקום שאני הגעתי ממנו. יש אנשים כמו ליאת שהגיעו מלמטה, אבל אני, בעולם שלי, עשיתי את הכל. התחלתי בתור מזכירה, אחרי זה ישבתי הליינאפים, ואחרי זה הזמנתי פרומואים. עבדתי בשורה של תפקידים, ועבדתי מהבוקר עד הערב. זאת אומרת, אתה צריך להיות חרוץ, אני מסכימה שאתה צריך להיות צנוע, ולשתוק, ולהבין שיש דברים שאתה לא יודע, לא לחכות שהכל יקרה לך נורא נורא מהר. חלק גדול מהדיבור על אנשים בגילאים הצעירים היום, שהם נורא חיים בשביל עכשיו. זאת אומרת, לא חיים בשביל האחר כך. פעם אנשים היו עובדים מאוד קשה, כדי שיהיה להם אחרי זה יותר זמן, כדי שיהיה להם אחרי זה יותר כזה. אני חושבת שזה לא נכון, שיש כאלה ויש כאלה. בכל דור יש את האנשים שהם חרוצים, ויש את האנשים שהם פחות. ואני חושבת שכמה שפחות לדבר על עבודה, וכמה שיותר לעשות עבודה, מאוד עוזר. אני חושבת שהחלטיות זה דבר מאוד חשוב, ואני חושבת שמפיק נדרש כל הזמן לקבל החלטות, וזה מאוד מאוד קשה אם אתה בן אדם הססן. זה בסדר גמור כמובן להתייעץ, אני לא חושבת שיש מישהו יודע הכל, אבל אני חושבת שאם בסופו של דבר מה שאתה רוצה זה שיהיה לך חברה, או שתהיה לה חברה משל עצמך, אני בעד שותפות, אני חושבת ששותפות זה דבר טוב, כשכל אחד מהשותפים מביא משהו אחר, אתה יכול להביא כסף, אתה יכול להביא קשרים, אתה יכול להביא ידע, אתה יכול להביא אינטואיציה, אני לא יודעת, אבל שני אנשים ישלימו אחד את השני, אז אני חושבת ששותפות זה דבר מאוד טוב, אני חושבת שסבלנות זה דבר מאוד טוב, אני חושבת שהחלטיות זה דבר מאוד טוב, ולאהוב את המקצוע הזה. אם אתה עובד בארץ, היכולת שלך להפוך למיליונר גדול היא לא קיימת, אז לא לדמיין את זה גם כן. צריך פשוט לעשות את זה מתוך אהבה. ואני כן מאמינה שהשנים הקרובות יביאו הזדמנויות שלא היו פה קודם, כי העולם שלנו משתנה, ושימשיך להיות מסעיר ומעניין. אז אני בעד להיכנס לתחום.
אני מסכימה עם רוב הדברים שנאמרים פה. אני חושבת שהדור הצעיר הוא דור שנגזר עליו להיות יותר מבולבל. לטוב ולרע, יש להם יותר אפשרויות, יש להם יותר פרספקטיבה של מקצועות שאפשריים. יש את התרבות הגרם, כמו ששמעתי את מישל אובמה אומרת, שהיא מטעה, כי אתה רואה את הדבר הזה וזה מדליק אותך, ואתה באמת מדמיין את כל הקצפת והשמנת. אני פוגשת הרבה צעירים שבאים להתייעץ איתי, חברים של הילדים וזה שהם רוצים לעבוד בהפקה. למה אתה רוצה? לא יודע, זה נראה לי מעניין. סבבה. אז בוא תצטרף לסט, תסתובב כמה ימים, תראה באמת מה זה, ותחליט אם אתה מסוגל להתחייב ולעבוד בשוחות. מה שאתם אומרות, אין קיצורי דרך. אם אתה באמת רוצה להיות במקצוע הזה, אז זה עבודה קשה, וזה להיות בשטח, ובהקמות, ובכל הדברים שלא בגרם. וזה דור שבאמת לא יודע מה הוא רוצה. הוא רוצה את זה, והוא רוצה את זה, ואם לא, אז אני אעשה את זה. וזה אחד הדברים שמתסכלים אותם, בלי קשר ספציפי להפקה. אז צריך להתחיל מלמטה ומהשטח. זה אין קיצורי דרך. ואז תחליט אם באמת אתה רוצה את זה. והרבה לא ירצו את זה, או יפרשו, או יבינו ש... מה שנראה זה לא בדיוק. אני חושבת שזה מאוד חשוב להרגיש את הדבר הזה כדי לסדר את הציפיות ולהבין מה זה המקצוע הזה באמת. וזה לא שאתה כבר מדמיין את השם שלך אחרי אהרון סורקין, אקזקיוטיב פרודיוסר, מישהו. אז צריך להכיר את זה מלמטה ולהבין את המשמעות ואת התסכול ואת הקושי ולטפס. כמו ברוב המקצועות שאתה רוצה לעשות משהו באופן רציני, אז אתה צריך להתחיל מלמטה ולעבוד קשה ולהיות מצוין, כי יש הרבה הזדמנויות ויש יותר תחרות ויש הרבה אנשים מוכשרים. כמו בכל תחום, אבל התחום הזה באמת יש לו את הקשיים שלו. ובהצלחה.
יפה. תודה רבה. תודה שירה. עד כאן הקלט כסדרה. אני מני אבירם. תודה לעורכת אפרת מירון ולמפיקה נטע ספילמן. אתם יכולים ומוזמנים למצוא אותנו במאקו, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט. נשתמע בפרק הבא. יאללה ביי.